כעת אנחנו בעקבות האירוע שמסעיר אותנו, וכנראה שעוד יעסיק אותנו ביממות הקרובות, אירוע השחרור המקומם של אותו מנהל בית חולים, המחבל, ובעקבות גם אותו דיון בבג"ץ שהתקיים אתמול בדרישה לאפשר לאלפי עזתים פצועים לקבל מענה רפואי בישראל, עד כמה אנחנו מחויבים גם לתנאים בבית הכלא של הנוחבות, וגם בדאגה לשלומם של העזתים. איתנו על קו הטלפון נשיאת ומייסדת שורת הדין, עורכת הדין ניצנה תרשן לייטנר, שלום לך.
שלום שמעון.
אז אנחנו חייבים או שאנחנו פה מכניסים את עצמנו לכל מיני דברים שאוזן לא שמעה?
זה לא אנחנו מכניסים את עצמנו, זה בית המשפט העליון שלנו, שמכניס אותנו לכל מיני פינות שאנחנו ממש לא צריכים להיות שמה. מדינת ישראל אין לה שום אחריות לתושבים בעזה, אין לה שום אחריות למה שנעשה בעזה, כלל וכלל. בתקופות הקודמות היו בגצים שהוגשו בשביל לתת טיפול רפואי לעזתים בבתי החולים בישראל. היו, ובית המשפט קפה על מדינת ישראל משום שאמר שבסופו של דבר, למרות שהייתה התנתקות ולמרות שכביכול ישראל איננה שולטת בעזה, עדיין עזה תחת מצור ישראלי. הים סגור, היבשה סגורה, הגבולות סגורים, ולכן לעזתים אין לאן ללכת, ולכן לנו כמדינה יש עדיין מעט אחריות על הנעשה שם. אנחנו חייבים לספק להם חשמל. בקשר שאנחנו מספקים להם את התשתיות הללו, אנחנו גם חייבים לספק להם טיפול רפואי. היום, כשאנחנו נמצאים במצב של מלחמה, העזתים הם האויב, אנחנו לא הורגים אותם, אנחנו לא טובחים בהם, אנחנו לא מבצעים בהם את מה שהם ביצעו בנו, אבל הם עדיין בחזקת אויב. ואף מדינה שפויה לא נותנת סיוע רפואי וולונטרי לאויב שלה. מילא סיוע מוניטרי, שבאמת נניח אין להם שום אפשרות לקבל את זה במקור אחר, והלחץ הבינלאומי עצום ומתעצם, ולכן אנחנו צריכים לתת להם את זה. אבל סיוע רפואי לעזתים שנפגעו, ממה? בפרט לכך, תוסיף את מצרים. יש להם גבול עם מצרים. הם יכולים ללכת, להיכנס למצרים, לקבל שם את הטיפול הרפואי. מדינת ישראל לא חייבת שום דבר על פי חוק. אבל בית המשפט שלנו כופה עלינו את הדבר הזה. מזעזע.
מזעזע, את אומרת, אבל בכל זאת אני רוצה להאמין שגם אם יש חילוקי דעות בתפיסות, בכל זאת יש איזשהו היגיון משפטי באותה קביעה כזאת של בית המשפט. נסי לי להיכנס
לכבילה. אתה מכיר את בית המשפט שלנו? אתה מכיר שהוא לא הולך לפי חוק כאשר הוא לא צריך? אתה יודע שהפרשנות שלו יכולה להיות טילי טילים על מילים, על משפטים, על כוונות, שבית המשפט מסם את עצמו בנעלי המחוקק. בית המשפט שלנו לא צריך חוק בשביל לכפות על המדינה לעשות מעשה. ואין שום חוק, שום חוק שכופה על מדינת ישראל, שמחייב את מדינת ישראל לדאוג לאויביה. אנחנו נדאג למשל ללבנונים. הרי למשל, כך לדוגמה, כשהייתה מלחמת אזרחים בסוריה, צהל החליט out of gracious, מתוך באמת, מפנים משורת הדין ומתוך רצון טוב ומתוך אינטרסים להראות שמדינת ישראל היא מדינה מוסרית והיא תומכת ויוזרת ומסייעת ואת הצורך וכדומה. סיוע לאותם סורים שנפגעו במלחמת האזרחים ופתחה את הגבול והכניס אותם לבתי החולים בצפת וברמב"ם בשביל לקבל טיפול רפואי. אבל אז ישראל לא הייתה במלחמה מול סוריה. אז הייתה לישראל אג'נדה, לא חשוב, נכונה, לא נכונה, whatever, אבל היא עשה את זה. לא מכוח חוק, ולא מכוח התחייבות, ולא מכוח המשפט הבינלאומי. אין, לא קיים, לא קיים. והבעיה היא, הצרה היא, שכשבית המשפט העליון אומר, אתם צריכים לעשות כך, אין מי שיערער על זה. וחלילה גם, אין מי שימרה את פיו. אז מה שבית המשפט העליון אומר, זה קדוש, וכולם נופלים לרגליו, וכולם צריכים לעשות את מה שהוא אומר.
אז אני אשאל אותך עוד שאלה בעקבות זאת, אני אשאל אותך עוד שאלה, האם יכול להיות שהתקדים הזה שאנחנו מכניסים את עצמנו לתוכו, יהפוך להיות הדרישה הבאה של העולם מאיתנו, כי הנה הסכמתם, מרוסיה, אף אחד לא אומר להם לעשות כלום לאוקראינים, וכך בכל מלחמה אחרת בעולם, אבל ישראל קבעה לעצמה איזשהו רף, תעמדו בו, יכול להיות?
זה טירוף מערכות, באמת. בוודאי שזה יפתח צונמי של דרישות מהעולם. העולם כרגע בתחילו אורחימו דרש במדינת ישראל להכניס מזון לעזה. מזון. משום שכל דבר מעבר לזה הוא בחזקת מותרות. עכשיו, אחרי שישראל, והולך להפרקה בדיוק כמו שאתה אומר, אחרי שישראל הכניסה שקי אורז ושקי קמח, העולם דורש עכשיו פירות וירקות. ואחרי פירות וירקות, העולם דורש מוצרי היגיינה ומוצרי תברואה. ואחרי כן, בטח הוא ידרוש למוצרי צריכה. בוודאי, כל דבר הוא פתח. אתה בא ואומר, מדינת ישראל יכולה לטפל בעזתים, העולם מיד ייכנס לחור הזה. מיד. וירחיב את הסדק הזה לצונמי עצום של דרישות. זה באמת. זה כמו מדינה מתאבדת. המוסריות הזאת שאנחנו לוקחים לעצמנו ותולים בה ונטלים עליה, היא פשוט שוטפת אותנו ורומסת אותנו. די, אנחנו בעידן של מלחמה. העזתי, האזרח העזתי, הסו-קוד לא מעורב, הוא האויב. לא נהרוג אותו, לא נפגע בו במכוון. אבל הוא ודאי, הוא ודאי שלא נסייע לו. למה? מה אנחנו, בוא, מה אנחנו זוכים אם אנחנו מסייעים לעזתים? במה אנחנו זוכים? איזה נקודות אנחנו מקבלים מאומות העולם אם אנחנו עכשיו מטפלים בעזתים? תראה לי מדינה אחת שתגיד, באמת, מדינת ישראל איננה פושעת מלחמה בגלל שהיא מסייעת לעזתים ונותנת להם טיפול רפואי. תן לי את בית הדין הבינלאומי בהג שיוותר על צווי המעצר שהוא רוצה להוציא נגד נתניהו וגלנט בגלל שהשניים הללו מאשרים עכשיו מתן סיוע רפואי לעזתים. תן לי את בית הדין הבינלאומי לצדק שיקבע עכשיו חד משמעית מדינת ישראל איננה מבצעת רצח עם בעזתים. ראו, היא מסייעת להם לקבל טיפול רפואי.
מדהים, מדהים. אני רוצה לשאול אותך לגבי הסוגיה השנייה. סוגיית המרחב בכלא הישראלי. אנחנו באמת חייבים מרחק כזה של 4 מטרים לכל אחד, ואם לא, אז להתחיל לשחרר, או שגם זה איזה שיגעון שנתפסנו אליו?
תראה, זה באמת לפי חוק. בחוק, אגב, לא כתוב 4 מטרים או 4, זה מרחק סביר שצריך לשמור ולתת איזשהו ספייס בין אסיר לאסיר, בין אסיר לאסיר. והמרחק הסביר הזה נקבע גם על ידי בית משפט, גם על ידי סטנדרטים בינלאומיים. זה קיים. אז מה שהמדינה צריכה לעשות, זה לא לעשות מעשי חלם. זה לא לשחרר את המחבלים בגלל שאין מקום, אלא לבנות מקום. לבנות מקום. אז אף אחד לא ציפה לקבל 1,500 עצירים ביום 7 באוקטובר. ואף אחד לא ציפה לקבל עוד מאות עצירים ועצירים שחיילי צה"ל בגבורתם עוצרים בעזה ומביאים פה לחקירות. אף אחד. המחווה הזאת נחתתה עלינו. אבל שעה שאנחנו נמצאים כבר, אנחנו כבר כמעט 9 חודשים לתוך המלחמה, היה צריך לבנות מתקן אחר. היה צריך להרחיב את המתקן הזה. אם באמת התנאים שם אינם עומדים בסטנדרטים של הדין הבינלאומי.
או לשחרר לא אחרים. או לשחרר אחרים, לא?
לשחרר את מי?
לשחרר פליליים.
למה, תראה, עשו אותם, אם נסיים הטיפול בהם, בסדר גמור, אפשר לשחרר אותם. חקרת אותם, גילית את המידע שיש להם לתת, או אולי הם נמצאו כדגי רקק, כאלה שאין בהם שום תועלת, אתה יכול לשחרר. אבל השחרור בא כתוצאה, ככל הנראה, מצפיפות, מלחץ, מחוסר מקום. ופה אתה לא עושה דברים כאלה. אתה בא לבית המשפט, אגב, אנחנו כולנו מכירים שכל הדיונים אלינו נמצאים תחת שרביטו של בית המשפט העליון, שמנהל כרגע בגץ בסוגיה. באו אותם ארגוני זכויות אדם, שגם בזמן של מלחמה וגם לאחר טבח שנעשה בבנינו ובנתנו, מייצגים את מחבלי הנוח'בה, ודרשו לסגור את שדה תימן, בטענה שהתנאים שם אינם תנאים. אגב, כל העתירה כולה התבססה על דוחות של אונרה, שבאו והעלו את הטענות הללו. אונרה, שעכשיו אנחנו יודעים שהוא חלק מארגון חמאס, השתתף בטבח, חטף חטופים, החביא חטופים, וסיפק אמל"ח וכדומה לחמאס בעזה, אבל לא משנה, זה הערת אגם. בא בית המשפט...
חשובה מאוד ההערה הזאת, כן.
ובמקום שהפרקליטות תבוא ותגיד לבית המשפט, אוקיי, יכול להיות שיש כאן תנאים קשים, אנחנו מסכימים, לא מסכימים, מקבלים, לא מקבלים, מה שיבא להם לומר, תנו לנו את הזמן, אנחנו נבנה, נרחיב את המתקן, אנחנו נטפל בבעיה. מה המדינה עשתה? המדינה אמרה, אנחנו יודעים שיש כאן איזשהו בעיה, אנחנו נעביר עכשיו, נרוקן את שדה תימן. אנחנו נעביר 200 מחבלים כל יום לבית סוהר אחר ברחבי הארץ. יש שם 700 מחבלים, הם העבירו 50 מחבלים כל יום, כי זה לקח להם שבועיים. 50 מחבלים כל יום, וכנראה נשארו להם 200 אסירים שנגמרו בתי הכלא. כי באמת, למה שמו אותם בשדה תימן? בסדר, בגלל שלא היה מקום אחר לשים אותם. אין תחולה. אין אפשרות לתת כלי אחרים. אז שמו אותם בשדה תימן, ועכשיו מרוקנים את שדה תימן, ונשארו להם 200 אסירים אחרונים. מה הם יעשו איתם? אז דחפו קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה, נשארו 50 אחרונים. מעשה חלם, משחררים.
מה יהיה, תגידי לי, מתי קצת איזשהו שכל, איזשהו תאום, איזשהו יד אחת יודעת מה קורה ביד השנייה אצלנו? מתי זה יקרה? מה?
אני אומר לך, לא יש את בשורות אנוכי הבוקר הזה, כי אני ממש רותח מזעם על המעשה הזה, כי המעשה הזה לא רק פוגע בנו פנימה, איך משחררים, מחבלים, איך, אלא פוגע בנו גם מבחינת העולם, כי אותו מנהל בית חולים שיפה, כן, שהוא גולת הכותרת, אבל אני לא מזזלת בכל היתר האחרים, אנחנו נתפס כרגע בו, משום שהשחרור שלו שומט את השטיח תחת הטענה של צהל, שהייתה צדקה להיכנס לבית החולים שיפה, כי הם מצאו בה כמטרה צבאית. הרי אם אתה זוכר, כשצהל נכנס לשיפה, קם עלינו כל העולם ואמר, איך אתם פוגעים במתקנים הומניטריים? איך אתם פוגעים בבתי חולים? אתם פופשים ואתם פועלים בניגוד חמור לדין הבינלאומי, שאוסר על תקיפה של מתקנים הומניטריים. ומה הייתה הצדקה של צהל? בית חולים שיפה הוא מפקדה של חמאס. הוא מתקן צבאי, הוא מאכלס אמל"ח בפילים ורקטות ואוכל מתחתיו מנהרות, ועובדה שתפסנו את כל המחבלים הקשים בשיפה, וגם ראינו סימנים שהם החזיקו שם חטופים, כל האינדיקציות הללו מעידות שלצהל הייתה לגיטימציה לפעול בשיפה. והנה לקחו את המנהל, לא חקרו אותו, לא העמידו אותו לדין, שחררו אותו. מה זה אומר? זה אומר שכנראה לא היו ראיות. זה אומר שכנראה מה שצהל טען כשהוא רצה להיכנס לשיפה, לא קיים, לא נכון. ועכשיו חכה ותראה, כל העולם יקום על צהל. איך העזה להיכנס לשיפה? הנה עובדה שלא מוצאת שום דרך להעמיד את המנהל שלו לדין. שחררת אותו. וזו פגיעה נכון. זו פגיעה אנושה בחיילים שלנו, זו פגיעה אנושה בדרך המלחמה שלנו, זו פגיעה אנושה במגננה שאנחנו מנסים ליצור כל הזמן מול הדין הבינלאומי, מול הטריבונלים הבינלאומיים האלה, ואנחנו פשוט עושים טעות אחר טעות אחר טעות. החלטה מאוד קשה, מאוד שגויה,
כן. לחפר את המחבלים האלה. מדהים, מדהים. מפחיד לחשוב מה עוד עלול לצוץ לנו פתאום שאנחנו נגלה בימים הקרובים, כי זה רק הולך ומפתיע כל פעם. עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, אני מאוד מודה לך גם על הדברים הקשים והלא נעימים שאמרת לנו. תודה.
תודה רבה.
כל טוב.